ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרא דף סמך ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, ארבע שורות מסוף דף סמך ה עמוד א'. כנראה לעת עתה השיעור שלנו יכלול גם דף סמך וו, וכנראה זה יגיע עד לתחילת דף סמך זין עמוד א'. המשנה: המוכר את הבית, מי שמוכר בית סתם, דהיינו לא מוסיף עוד תנאים להצביע על הכללת דברים נוספים, אלא הוא מוכר את הבית סתם, מה כלול ומה לא כלול? מכר את הדלת אבל לא את המפתח. יש ברשב"ם מכר וכולי, ארבע שורות מהסוף. הרשב"ם אומר כלל הדמילתא, הכלל שבדין הזה, כל תשמישי בית הקבועים מכורים בכלל בית, והמטלטלין אינם מכורים. נמשיך במשנה. אז מאחר שראינו את הכלל הזה, מובן למה נמכר הדלת, הוא מחובר לבית, אז הוא נחשב כמו המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע, אבל לא את המפתח. המפתח הוא מוגדר כדבר המטלטל. אני רק רוצה לציין שנגיע לתוך הגמרא אחרי המשנה, ההגדרה הזאת תיבחן מחדש. מכר את המכתשת קבועה אבל לא את המטלטלת. יש מכתשת שבה תוכנים מאכלים שונים, אז מכתשת שקבועה בקרקע נמכר עם הבית, אבל לא מכתשת נייד, מכתשת מטלטלת. מכר את האצטרוביל אבל לא את הכלת ולא את התנור ולא את הקיריים. חשוב לנו לתאר או להסביר מה זה אצטרוביל, כי בהמשך הגמרא יהיה התייחסות לאותו פריט. שלוש שורות מהסוף ברשב"ם, האצטרוביל עיגול שסביב הריחיים, הוא מביא לשון לועזי, ודבר קבוע הוא ואין מזיזין אותו ממקומו. אז לכן אם אדם מכר בית זה כלול במחירה, אבל לא את האפר חסד, את הכלת שהוא האפר חסד, זה דבר שמתלטל, כאילו דרכו מזינים את את המכתשת, את המתחינה, ולא את התנור ולא את הקיריים, אלו דברים שהם מטלטלים. בזמן שאמר לו, אבל באותו מעמד של מכירת בית, אם הוא הוסיף הוא וכל מה שבתוכו, נמשיך בעמוד ב', הרי כולן מכורים. כל הדברים האלו שאמרנו לא כלולים, הם כן נמכרים בגלל שהוא הוסיף את המשפט הוא וכל מה שבתוכו. עכשיו פונים לגמרא. למה מתניתין דלא כרבי מאיר? המשנה שלנו שקבע שלא נמכר מכתשת המטלטל, זה לא כמו רבי מאיר. ולמה? דאי כרבי מאיר האמר, מכר את הכרם מכר תשמישי כרם. אז התשמישי כרם, אנחנו מבינים שאלו דברים שמשמשים קרן, אבל הם עצמם דברים מטלטלים. כל מיני קנים שמחזיקים את הקרמים, מגבים אותם שלא ייגרו על הרצפה, הם נמכרים עם הקרן. אז לפי רבי מאיר היה היה לנו לחשוב שמחתשת שמתלתלת כן ימחר עם הבית, הרי זה כלי לצורך ביתי. הגמרא אומרת, אפילו תימא רבי מאיר, אפשר לשייך את המשנה לשיטת רבי מאיר, ויש לחלק, התם קביעה, הכה לא קביעה. מה שנמכר עם הכרם, שאליו התייחס רבי מאיר, מחרת הכרם, מחרת שמישי כרם, הם דברים שהם קבועים בכרם. והרשב"ם מסביר בשורה האחרונה בקצרות, ומשני הטעם קביע, כלומר הטעם בדרבי מאיר, איכא למימר דלא היו רבי מאיר אלא בתשמישין הקבועין לעולם בתוך הכרם, שאין מזיזין אותם משם לעולם. ואף אגב דינם קבועים בקרקע, אבל מחתשת שאינה קבועה בקרקע, זמנין דשיילי לה ולא קביע בבית כל כך. אז רבי מאיר שאמר שבמחירת הכרם תשמישי כרם נמכרים איתו עם הכרם, הם דברים שהם נחשבים קבועים לכרם, הכוונה שדברים שלא מזיזים אותם מהכרם לעולם. אז זה נמכר עם הכרם. אבל המחתשת שמוזכר במשנה שאינה נמכרה עם הבית, זה דבר שלפעמים באמת משילים אותה, וזה לא נשאר קבוע בבית, כמו בניגוד לאותם תשמישי כרם שכן נשארים קבועים בכרם. שורת הגמרא, והמפתח דומיה דדלת קטני. הדוגמה שהופיע במשנה בצורת המפתח, זאת אומרת, מפתח שהופיע במשנה הוא שנוי יחד עם דלת, ובכל זאת המשנה מחלקת שדלת נמכר עם הבית ולא המפתח. נקרא את זה עוד פעם, והמפתח דומיה דדלת קטני, מה הדלת תקביעה? אף מפתח תקביעה. כאן המילה קביעה, זאת אומרת שהוא נשאר תמיד בבית, לא מזיזים אותה למקום אחר, ובכל זאת הוא לא נמכר עם הבית. רצית לפני כן להסביר התשמישי כרם שנמכרים עם הכרם, שכן נמכרים עם הכרם, הם תשמישי כרם הקבועים בכרם, גדיינו לא מזיזים אותם מהכרם, וזה הסיבה שרבי מאיר אומר זה נמכר עם הכרם. אבל באותו משקל, משהו דומה לזה במשנתנו, דהיינו המפתח, הוא לא נמכר עם הבית. אז איך אתה מנסה להעמיד את המשנה שלנו כרבי מאיר? אלא מחברת, מעניינים, זה לא כרבי מאיר, אלא יותר נראה שהמשנה שלנו, שלא מאפשרת מכירת המפתח יחד עם הבית, היא לא כמו רבי מאיר שכן מאפשר או אומר שתשמישי כרם כן נמכרים עם הכרם. לפני שנתקדם, בצד בשוליים יש לנו נושא מקור בעניין איזה דברים כלולים במחירת בית. זאת אומרת, יש לנו מקור תנאי והיא מופיעה פה במסגרת. כאן יופיע מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בעניין מחתשת שקבעו הוא בקרקע. לחכמים אינו כלול, כוונה במחירת הבית. לרבי אליעזר כלול. דכל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. לפני לגמרא, תנו רבנן, המוכר את הבית מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול. נגר זה השבא אומר בריח או מין קורה וקבוע בכותל, הוא קשור לדלת וגם המנעול, אבל לא את המפתח. מכר את המחתשת החקוקה, אבל לא את הקבועה. מכתשת קבועה, הכוונה לדבר שחקקו אותו בסלע, סלע שיצא מאחד מכותלי הבית. זה היה איזו סלע בולט, וחקקו שם מכתשת. אז זה חלק מהבית, אבל לא מכתשת שהיה נפרד, ואחר כך קבעו אותו לקרקע הבית. אנחנו נפנה מיד לרשב"ם, כי האמת היא שהנקודה הזאת תתפוס פרק נרחב בהמשך הגמרא שלנו היום, פרק הכוונה כמה שורות טובות. אז ברשב"ם אנחנו קוראים בדיבור המתחיל, אבל לא את הקבוע, שהייתה חקוקה, דהיינו המכתשת הייתה חקוקה ועשויה, ואחר כך קבעה בקרקע, ודלו כמתניתין. זאת אומרת, השיטה שמופיע פה, אנחנו נקרא לו התנא קמא, הוא לא כמו משנתנו. ומתניתין, רבי אליעזר היא, דפליג בסיפה, ואמר כל המחובר לקרקע, ראו כקרקע. אנחנו נחזור לגמרא. מחר האיצטרובין, זאת אומרת במחירת הבית נמכר גם האיצטרובין. אנחנו למדנו כבר את פירושו ברשב"ם בעמוד א', אבל לא את הכלת, זה לא נכלל במחירה, לא את התנור ולא את הקיריים ולא את הריחיים. רבי אליעזר אומר, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. בלזר הוא חולק על דברי התנא קמא בנושא המכתשת הקבוע. לפי רבי אליעזר, נכון שהמכתשת הייתה מיוצרת לפני קביעותה בקרקע, אבל ברגע שחיברת את זה, קברת את זה באדמה בקרקע הבית, הוא חלק מן הבית. אז כל המחובר לקרקע נחשב כקרקע, ולכן לרבי אליעזר הוא נמכר עם הבית. בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו, הרי כולן מכורין. בין כך ובין כך, זאת אומרת, בין אם הוא אמר כל מה שבתוכו, בין לא אמר, לא מכר לא את הבור ולא את הדוד ולא את היציאה. אלו הם דברים שראינו בעבר. מחירת בית לא כולל בור, דוד ולא יציאה, והגמרא בפתיחת הפרק דנה במה פירוש יציאה. לפני שנתקדם, יש לנו קודם כל כוכבית, וזה מפנה אותנו לשוליים בצד, ויש כתבנו הערה על בסיס הברייתא הקודמת שבה היה מחלוקת תנא קמא ורבי אליעזר. הגמרא ממשיכה לברר מי הוא התנא של מקור הבא, צינור. המילה הזאת צינור, הבלטנו בגמרא עם קופסת אש, זה יתפוס הרבה מהגמרא, ואנחנו נפנה לשוליים השניים. שם תראו נושא מקף מבנה, עד וציינו עד דף סמך וו עמוד ב'. זה הסיבה שהשיעור שלנו גולש היום לכלול גם דף סמך וו. יהיה בגמרא שימוש במשולשים שמתאבחים, וכתבנו שאם השפיץ למעלה, ניסיונות לומר דהתנא של צינור, זה מקור תנאי, לא הסברנו מה הנושא שלו, רק שנתייחס אליו כמקור תנאי, ויהיו פה ניסיונות לומר דהתנא של צינור אינו כרבי אליעזר ואינו כרבנן. צינור מקור שמחלק בעניין מקווה, בין צינור שחקקו ולבסוף קבעו שפוסל. יש דין ש המים שנמצאים במקווה הם צריכים להיות מים שהתאספו, בוא נגיד רק לשם לשם פשטות, מים שהתאספו ישירות למקווה מימי גשמים. בניגוד למה שנקרא מים שאובים, אלו הם מים שהגיעו למקווה דרך כלי. שוב פעם, אנחנו מדברים באופן מאוד פשטני, בלי להיכנס להלכות מלאות פרטים ופרטי פרטים. יש גם מסכת במשניות שלמה, מסכת מגבעות, לא כאן המקום להיכנס לכל ההלכות לפרטיהם. רק אנחנו מציינים שכדי שמקווה יהיה טהור, הדין הוא שהמים יתאספו שם ללא אמצעי, ישירות ממי הגשמים, ישירות לאותו מקווה. מקווה כזה מסוגל לטהר, אבל מקווה שהתמלא ממים שעברו דרך כלי הוא אינו כשר. מה ההגדרה של כלי? אז בוודאי כלי שהוא לא מחובר לקרקע, כלי המטלטל, הוא ודאי יגרום לכך שהמים שעברו דרכו למקווה יהיו פסולים. אנחנו לא אומרים אם זה פסול מדורייתא או מדרבנן, הגמרא עצמה תתייחס לזה אבל בהמשך. המקור שקראנו לו צינור, מדובר או המקור מחלק בין, כפי מה שאמרנו, צינור שחקקו ואחר כך קבעו אותו בקרקע ודרכו עברו מים. אז המקור שיופיע בגמרא אומר שכזה דבר פוסל. מקווה כזה שמים שלו עברו דרך הצינור, שלמרות שהוא כעת מחובר לקרקע, אבל הוא היה כלי לפני כן. בבית הניגוד, אמרנו אנחנו מחלקים בין זה לדבר הבא, לקבוע ולבסוף חקקו. הם לקחו חתיכת עץ, בול עץ, קבעו אותו בקרקע ואחר כך חקקו אותו והזרימו דרכו, אחרי שהוא היה חקוק הזרימו דרכו מים, והמים האלו הגיעו למקווה, מילאו מקווה, שאינו פוסל. למה? כי מעולם הצינור הזה לא היה מטלטל. הוא לא, הוא היה קודם יצירתו, קודם חקיקתו, לא היה שום דבר, היה בול עץ, קבעו אותו באדמה, הוא לא היה דבר המקבל טומאה, ואחר כך חקקו אותו במצב שהוא כבר היה מחובר, זה לא פוסל. עמדה זו שמחלקת כדאמרן, לכאורה חולקת על עמדות שסוברות: אחד, קביעות בקרקע תמיד מתבטלת לקרקע, שתיים, או שקביעות בקרקע לא מועילה לבטל את השם כלי. יש כאן שתי עמדות נוספות שהן מנוגדות לחשיבה של הברייתא של צינור. כי לפי החשיבה של הברייתא בצינור, נכון אנחנו מדברים בנושא קביעות בקרקע, אבל מחלקת בין דבר ש מקודם היה כלי ואחר כך מחובר לקרקע, ודבר שמעולם לא היה כלי, ונוצר החור, החקיקה, אחרי שהוא כבר היה מחובר. הדעות האלו פשוט לא מחלקות. או כמו שקראנו, דעה הראשונה, קביעות בקרקע זה תמיד הוא גורם להיות בטל לקרקע, לא כמו מה שראינו בצינור, כי שם ראינו שכלי שהיה כלי לפני קביעתו בקרקע לא התבטל כשהוא נקבע בקרקע, עובדה שחקקו בסוף קבוע עדיין פוסל את המקווה, למרות שהמים זורמים דרכו בזמן שהוא כבר היה קבוע. או שיטה שנייה שהציינו, שקביעות בקרקע לא מועילה. במקור של צינור רואים שזה כן מועיל אם אתה קובע דבר לפני שהוא נהיה כלי. יהיה גם משולש הפוך, אז המשולשים יתהפכו כל כמה שורות, כמו שאפשר לראות מיד בגמרא. מה מטרת המשולש ההפוך? דחיות, שמטרתם להעמיד צינור או כרבי אליעזר או כרבנן. נחזור על המהלך של הגמרא בלי הפרטים. יש לנו מקור צינור שמחלקת בין כבול בסוף בין חקקו בסוף כבול לכבול לבסוף חקקו. הגמרא פותחת בידיעה או בהבנה שהמקור הזה הוא לא מסתדר לא עם אף אחד מהתנאים שראינו, לא עם רבי אליעזר ולא עם רבנן. כמובן רבי אליעזר ורבנן ראינו למעלה בעניין מכירת הבית, והשאלה בנוגע למכתשת הקבועה. אחר כך הגמרא תגיב, אתה אומר שצינור לא כזה ולא כזה, יכול להיות שהמקור של צינור כן תואם לאחד מאלו, מאור רבי אליעזר או רבנן. והגמרא תמשיך להגיד איך חשבה הגמרא שצינור לא כזה ולא כזה. זה עם משולש מספר שניים שמנסה לראות שמשנתנו לא כמו רבי אליעזר, אבל נראה רבי אליעזר במקום אחר. והמשך הגמרא בדף ס"ו על זה הדרך. אפשר, כמובן, אנחנו מציעים כל הזמן ללומדי הגמרות עם מפת התמוד להסתכל, לזכור את השטח, סקירת עין, לפני שניכנס לגמרא, לראות את המבנה. ואנחנו מדגישים הבנת הגמרא דרך הכרת המבנה בנוסף להבנת הטקסט. נחזור כעת לגמרא ונקרא ביחד עם בטקסט תנו רבנן. צינור שחקיקו ובסוף קבוע פוסל את המקווה. דהיינו קביעת הכלי בקרקע אינו מבטל את השם כלי, ואם כן, מים שעוברים דרכו למלות מקווה, המקווה האלו נקראים מים שאובים. שאובים כוונה עברו דרך כלי, וקביעת הכלי בקרקע לא מבטל את השם כלי. עכשיו נמשיך בגמרא, קבוע ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקווה. אם לפני שיצרו את הכלי קבעו את העץ הגולמי באדמה ואחר כך קבעו, זה לא שונה ממי שעושה חריץ בקרקע. ואם מי גשמים למשל, גשם יורד וזורם בחריץ שבקרקע ומגיע למקווה וממלא את המקווה, זה בסדר, זה לא נקרא מים שאובים. מני, עכשיו הברייתא הזאת של צינור, מי חיבר אותו? ונדגיש את העיקרון פה. הברייתא של צינור דמשום קביעות בקרקע לא מבטל שם כלי שהיה מקודם. מני, מי אומר כזה דבר? לא רבי אליעזר ולא רבנן. שואלת אומר, היי רבי אליעזר, לאיזה רבי אליעזר אתה מתכוון כשאתה אומר שצינור לא כמותו? איזו רבי אליעזר סובר שקביעת כלי בקרקע כן מבטל את השם כלי? איפה רואים שרבי אליעזר סובר כך? אי למה רבי אליעזר דבית? יש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לחבר אותם, יש פה ויש למעלה. מה נאמר למעלה? רבי אליעזר אמר למעלה שמחתשת, שקודם נוצר כמחתשת, קודשים בו כל מיני מאכלים, ואחר כך קבעו את זה ברצפת הבית, קבעו את זה בקרקע. מה רבי אליעזר אמר שם? שבמחירת הבית מחתשת קבועה כלולה במחירה. סימן שבמצב ש או דומה לחקקו לבסוף קבוע, הוא כן נחשב מחובר, כן נחשב כקרקע. אז צינור לא תואם, כי לפי המקור של צינור, אם חקקו קודם יצרו כלי ואחר קבוע, זה עדיין נחשב כלי, הוא לא נחשב קרקע, ולכן הוא פוסל את המקווה. הגמרא חושבת אולי המקור של צינור הוא לא כמו רבי אליעזר של בית. הגמרא דוחה, דילמה, היינו תמיד רבי אליעזר, אולי הסבר של רבי אליעזר למעלה בעניין הבית, למה במחירת הבית מחתשת שנוצר ואחר נקבע נמכר עם הבית, לא בגלל שהוא נחשב מחובר, אלא היינו תמיד רבי אליעזר סבר מוכר בעין יפה, מוכר, ולכן המחתשת נמכר עם הבית. ורבנן סברי מוכר בעין רע מוכר, ולכן לפי שיטה הזאת אדם מוכר באופן מינימלי, הוא לא מתחיל להכליל במחירה דברים נוספים כמו המחתשת הקבועה. זה הסיבה שזה לא נמכר. אז ההסבר לרבי אליעזר למעלה זה לא קשור לשם כלי, אם יש לו או אין לו אחרי שהוא מחובר לקרקע. בסדר, אז איזו רבי אליעזר התכוונת לומר שהוא לא עומד מאחורי הברייתא של צינור? ואלא רבי אליעזר תכוורת דבורים, תתנן כוורת דבורים. זה נקרא לזה כלי שהוא מחובר לקרקע ביתית. רבי אליעזר אומר, ויש כאן מספר הלכות, ובשבילנו אין צורך להתעכב על הפרטי פרטים של ההלכות האלו, אלא רק לראות התייחסות של רבי אליעזר לדבר שקודם היה כלי ואחר כך נקבע בקרקע. מה רבי אליעזר אומר על כוורת דבורים? הרי היא כקרקע. זאת אומרת, זה שחיברת את זה, קבעת את זה בקרקע, קבעת אותו בטיט, חיברת את זה לקרקע, זה מבטל ממנו את השם כלי, ולכן הוא כקרקע. ומה התוצאה מכך? וכותבין עליה פרוסבול. נמשיך בדף סמך וב, עמוד א', ואינה מקבלת תומה במקומה. והרודה ממנו, רודה כוונה, מוציא ממנו דבש בשבת, חייב חטאת. וחכמים אומרים, אינה כקרקע, ואין כותבין עליה פרוסבול, הוא מקבל את תומה במקומה, ורודה ממנו בשבת פטור. לפי הרבנן, בקלות רואים, שקביעות הכוורת בקרקע, לא מבטל את השם כלי ממנו. אבל אנחנו רוצים להתמקד, להתרכז ברבי אליעזר. אמרנו שהמקור של צינור לא יכול להיות כמו רבי אליעזר, כי לפי רבי אליעזר, דבר שהיה מטטל, דבר שהיה כלי, ואחר כך חיברת את זה לקרקע, הוא מתבטא לקרקע. במקור של צינור ראינו דבר כזה שקבעו אותו אחר כך בקרקע, וזה לא ביטל את השם קרקע ממנו, את השם כלי ממנו, ולכן הוא פוסל את המקווה. כאן אמרנו שהכברת שנקבעה בקרקע אפשר לכתוב על הפוסבול. פוסבול זה דין שמאפשר גביית חובות גם אחרי שנת השמיטה, וכדי לערוך את הפוסבול צריך שהלווה יהיה בעלים על קרקע. בלי להיכנס לסיבות, רק נציין שזה עובדה. אז אם ללווה יש לו פוסבול, הוא נחשב בעל קרקע. אם יש לו כברת, הוא נחשב שיש לו קרקע. זה תוצאה מהדין הזה שכברת דבורים הרי היא כקרקע, וזה מאפשר, כמו שאמרנו, עריכת הפרוסבול. ועוד דבר שהוא מחובר לקרקע ונחשב כקרקע לא מקבל תומה. אז אחרי שחירבו את הכברת לאדמה, אם שרץ מת נוגע בכברת, הוא לא נחשב כלי מקבל תומה. דבר שהוא נחשב כקרקע אינו מקבל תומה. אם רודים ממנו דבש, רודה זה הפעולה של הוצא דבש ממנו, לפי רבי אליעזר זה דומה למי שקוצר או תולש דבר שצומח מן הקרקע. אז כמו שהדבש נוצר בתוך הכברת והכברת מחוברת לקרקע, לפי רבי אליעזר מי שמוריד דבש מהכברת זה כמו מי שתולש דבר מן האדמה, וזה סיבה לחייב אותו. אם הוא עושה זה בשוגג, הוא חייב קורבן חטאת. הגמרא דוחה את הניסיון לומר שמכאן רואים שרבי אליעזר לא יכול להיות התנא של צינור. הגמרא, למה? הטעם בעניין הכברת כדאמר רבי אלעזר טעמה. רבי אלעזר פה הוא אמורא שהוא בא להסביר את השיטה של רבי אליעזר התנא של תנא ראשון שבכברת. דאמר רבי אלעזר מיתימא דרבי אליעזר, למה הכברת נחשב כקרקע? התשובה שיש פסוק שמתייחס לכברת, ולכן רק אצל כברת אנחנו אומרים את מה שאמרנו, וזה לא אמור לשקף על המקרה של צינור. על מה מדובר פה? דיאמר רבי אלעזר מי תימא דרבי אליעזר, קראנו את זה כבר, תכתיב ויפול אותה ביערת הדבש. יש פסוק בספר שמואל, בלי להיכנס לסיפור, מה רואים באופן מילולי פה? יש המילים יערת, יער, ויש המילה דבש. מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת? כמו שמי שתולש מעץ שצומח ביער, הוא עובר על מלאכה בשבת, וממילא אם הוא עושה את זה בשוגג, הוא חייב להביא קורבן חטאת. אף דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת. אז מתוקף הפסוק הכברת נחשב כקרקע. אבל זה לא אומר שבאופן כללי רבי אליעזר סובר שכל כלי שמחברים אותו לקרקע מתבטל ממנו השם כלי. לא, אולי הכלי שמחברים אותו בקרקע לא מתבטל ממנו שם כלי לפי רבי אליעזר, ו אולי הוא כן עומד מאחורי המקור של צינור, ששם ראינו דבר שהיה קודם כלי, התחבר לאדמה, זה לא מבטל ממנו את השם כלי, לכן הוא פוסל את המקווה. אז איפה רואים רבי אליעזר, כפי שהגמרא קבע, שלפי רבי אליעזר, לפי דעתו של רבי אליעזר, צינור לא יכול להיות נכתב על ידו, אלא רבי אליעזר דדף דתנן, דף של נחתומים. דף זה כמו אנחנו משמשים על מילה מדף, שיש כמה פירושים ברשפם. אחד מהם זה מדף שמחובר לקיר של מאפייה ששמים עליו לחמים למחירה. זה דף שנחתומים שקבעו בכותל. זאת אומרת, קודם יצרו את הדף. אז הרשפם מדגיש את הרעיון פה שהוא קורא לזה תיקון הדף. זה שתיקון הדף, הכנת הדף לשימוש, הוא כמו חקיקת הצינור שהזכרנו כבר. אז הדף הזה, תיקון הדף, אז הכינו דף של נחתומים שקבעו בכותל. רבי אלעזר מתהר וחכמים מתמין. מה הסיבה שרבי אלעזר מתהר? נכון, זה היה כלי קודם, לפני שהוא נקבע בכותל, אבל ברגע שקבעו אותו בכותל הוא נחשב מחובר המחובר לקרקע, נחשב כקרקע, וקרקע לא מקבל תומה. רבי אליעזר פה הוא אומר זה טהור. הוא לא מחלק בין דף שקודם תוקן ואחר כך חיברו אותו למצב שחיברו חתיכת עץ ואחר כך אחרי שהוא מחובר תקנו אותו. אז רבי אליעזר לא מחלק פה, אז הוא לא יכול להיות זה שעומד מאחורי המקור של צינור, כי במקור הזה כן עשו חילוק בין חקקו ולבסוף קבעו לקבעו ולבסוף חקקו. רבי אליעזר פה לא מחלק, הוא אומר מתאר בכל מקרה בחכמים מתאמים. אפשר לראות את הדברים האלו שהסברנו ברשב"ם. אנחנו נציין שהחכמים שהם כתוב פה שהם מתאמין, גם הם לא מחלקים, הם הכל תמי. אז לכן הברייתא של צינור שמחלקת בין שני המצבים היא לא נכתב לא על ידי רבי אליעזר ולא על ידי החכמים פה. אז הגמרא כאן אומר, מסבירה, מני כוונה מי חיבר, מי כתב את המקור של צינור. אי רבי אליעזר, אם זה רבי אליעזר של דף פה, אז אפילו חקיקו ולבסוף קבעו, אפילו המקרה הזה לא היה אמור לפסול את המקווה. המקווה יהיה כשר, כי חיבור לקרקע מבטל שם כלי. אבל זה לא מה ששנוי באותו ברייתא של צינור. אז זה לא תואם לרבי אליעזר. רק לחזור הנקודה הזאת, כי פה רבי אליעזר תיאר דבר שהוכן ככלי דומה לחקיקו בסוף קבעו, ורבי אליעזר אומר הוא כן נחשב כקרקע. ולפיו, כפי שאמרנו, לפי רבי אליעזר פה של דף, המקווה של שם שבמקור של צינור תמיד יהיה כשר. אי רבנן, ואם המקור של צינור הוא היה כתוב על ידי הרבנן של דף, זה לא מסתדר, כי אפילו כבור ולבסוף חקקו נמי. גם המקרה, במקרה של הצינור שקודם קבעו את העץ גולמי ואחר כך חקקו, גם היה פוסל את המקווה. אבל לפי המקור של צינור, במקרה כזה זה לא פוסל את המקווה. אז זה לא תואם לרבנן גם כן. אז אנחנו שואלים את עצמנו, בוא נחזור על המהלך פה. אז המקור של צינור, כפי שהגמרא אמרה בהתחלה, זה לא רבי אליעזר וזה לא רבנן. זה בעצם מה שחיפשנו, וזה מה שמציין המשולש מספר 3 עם השפיץ למעלה, שחיפשנו על סמך מה הגמרא אומרת שהמקור של צינור לא רבי לזר ולא רבנן, והנה רבי לזר ורבנן המקור של צינור לא מסתדר, לא עם רבי לזר ולא עם רבנן. עכשיו הגמרא ממשיכה, המשולש מתהפך, לעולם רבי לזר היא. אנחנו חיפשנו לומר שהמקור של צינור לא כזה ולא כזה, ועכשיו הגמרא אומר לא לא, המקור של צינור מסתדר עם רבי אליעזר של דף. איך? ושאני פשוט אקליאץ דתומה דרבנן. נחזור ונפרט. המקור של צינור שראינו שם שחיבור לקרקע לא ביטל ממנו השם כלי, וזה הסיבה שהמקווה היה פסול. שמה אנחנו נגיד, אנחנו נחמיר, בניגוד למקרה של דף של נחתומים. מה מדובר? מדובר על קודם כל המדף הוא עשוי מעץ, ועץ פשוטי כלי עץ זה כלי, אבל אין לו בית קיבול, הוא חלק, הוא כמו מדף, כמו שכל אחד מתאר לעצמו מדף, חתיכת עץ חלק, לא, אין לו בית קיבול. האם דבר כזה מקבל טומאה? אז מדורייתא לא מקבל טומאה, מדרבנן הוא מקבל טומאה. מה אם ניקח אותו פשוטי כלי עץ בתור דבר מטטי הוא מקבל תומה רק מדרבנן, ועכשיו אתה מחבל אותו לאדמה או לקיר, לכותל, בזה רבי אליעזר יכול להקיב, ולכן במקור שדף הוא מטהר, כי מדובר בדבר שבמצב הכי גרוע הוא מקבל תומה רק מדרבנן. אתה מחבר אותו אחר כך לכותל, הוא לא מקבל תומה בכלל, כי קרקע לא מקבל תומה, וגם המחובר לקרקע לא מקבל תומה, כי מדובר ב, הוא יכול שוב פעם יכול להקל, כי גם כשהמדף הוא תלוש הוא לא מקבל תומה מדורייתא, רק מדרבנן. ולכן במצב כזה רבי אליעזר יודע שהחיבור לקרקע מטהרו. אם כך, משמע מהתשובה הזאת שפה במדף מדובר בדבר שתמי מדרבנן, אבל בצינור שיש אחמרה שהחיבור לקרקע לא מבטלת את השם כלי, זה כנראה דורייתא. זה מביא אותנו לקושיה. מכלל דשאיבה, שזה הנושא של צינור, דיברנו על מים שאובים, מים שעוברים דרך כלי למלות מקווה, אז מכלל דשאיבה דאורייתא. נמשיך לסמך ובמוד ב', והקיימלן דרבנן. אנחנו בדעה ששאיבה היא מהווה רק בעיה מדרבנן. אנחנו לא ניכנס לעומק של הנושא הזה של שיבה דרבנן, מים שובים, זה דורייתא דרבנן. יש דיון ארוך במפרשים, מי שרוצה להעמיק יותר מוזמן לעיין בתוספות על הדף שלנו, אבל רק לעת עתה נזרום עם הגמרא בקביעה שלו ש שיבה זה דרבנן. אז אם שיבה זה דרבנן והנושא של פשוט הקליאץ דרבנן, אין מה לחלק בין המקרה של דף הנחתומים לצינור. ועוד, אפילו אם תמצא לומר שאיכשהו החמירו בשיבה להגדיר אותו כאין דאורייתא, ויון אמר רבי יוסי בר חנינא בדף של מתכת מחלוקת, הדף של נחתומים שראינו בו מחלוקת רבי אליעזר ורבנן, מדובר מתכת. עכשיו במתכת הוא מקבל תומה מדורייתא, בין אם זה פשוטי כלי מתכת או לא, לא משנה, כל הדין של בית קיבול שהוא הנתון שמאפשר קבלת תומה, זה רק נאמר אצל חומרים אחרים חוץ ממתכת, אצל עץ, אצל סק, בלי להיכנס לפרטים ולרשימות, אבל אצל מתכת זה לא משנה. אז שוב, אין חילוק בין המקרה של דף והמקרה של צינור, ואם אין חילוק בין המקרים, אז אי אפשר להגיד שצינור נכתב על ידי או רבי אליעזר או הרבנן. התשובה שראינו, הניסיון להעמיד צינור כאחד מהם, זה על בסיס חילוק בין הרמה של התומה במדף, בדף שנחתומים, לרמה של ההגדרה בצינור. אבל כעת אנחנו לא מחלקים. הגמרא ממשיכה עם משולש הפוך, זה אומר לנו שכן מוצאים תנא, אחד מהתנאים שלנו, לצינור, ולעולם רבנן היא. המקרה, המקור של צינור זה הרבנן של דף, ושייני שאיבה דרבנן, כאילו הדף שמתכת זה באמת בעיה של תומה מדורייתא, מה שאין כן הדין של צינור שקשור לעניין של מים שאובים כפוסל מקווה, זה רק דין דרבנן. אחי, אם שאיבה זה רק בעיה מדרבנן, אפילו חקקו לבסוף כבון עמי, לפי שיטת הרבנן פה, ושאיבה הוא פסול רק מדרבנן, אז למה לפי המקור של צינור, אם קודם הכינו אותו ככלי ואחר כך קבעו אותו באדמה, למה זה פוסל את המקווה? גם מצב כזה היה אמור להיות כשר. במילים אחרות, אם כשהוא כלי מנותק, תלוש, הוא פוסל רק מדרבנן, אם אתה לוקח אותו כלי וקובע אותו, מחבר אותו לקרקע, זה צריך להיות בכלל בלי שום בעיה. הגמרא עונה, שאני הטעם, המקרה הזה של חקקו בסוף קבוע, בכל זאת צריכים להחמיר, דעיקה תורת כלי עליו בתלוש, שלפני שקבעו אותו בקרקע זה כבר היה כלי, ולכן גם אם מחברים אותו עדיין נשאר עליו שם כלי. אז לפי מהלך הגמרא, רק לחזור עם מה שניסינו, מה שניסינו לעשות דרך הסימונים בדף סמך ה' עמוד ב', אחרי שקראנו את המקור שמוכר את הבית והבאנו את המקור של צינור, היה משולש עם שפיץ למעלה, והניסיון היה, בניסיון הראשון של הגמרא היה להראות שהמקור של צינור לא יכול להיות לא רבי אליעזר ולא רבנן. בסופו של המהלך אנחנו ראינו המשולש האחרון שראינו, משולש הפוך עם שפיץ למטה. למה? כי כשהגענו עד למסקנה פה, אנחנו רואים שהמקור של צינור הוא כן עליבא דה אחד מהתנאים האלו, הוא לפי הרבנן, הרבנן שהופיעו במקור שאנחנו קראנו דף של נחתומים. לפני שנמשיך בגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים בנושא איך להגדיר אצטרובלין. אנחנו הדגשנו בזמנו שקראנו את הגמרא, את הרשב"ם בדף סמך א' ומל' א', שלוש שורות מהסוף, וקראנו שם, נקרא את זה עוד פעם, אצטרובלין, עיגול שסביב הריחיים, ודבר קבוע הוא ואין מזיזין אותו ממקומו. אנחנו נמשיך להערה בצד בנושא איך להגדיר אצטרובלין כתלוש או כמחובר לעניין הכשר זרעים. מה זה הכשר זרעים? נמשיך בהערה. מי גשמים שחשב עליהם להדיח, כאילו לנקות את האצטרובלין, האם מים אלו, כאילו הם זורמים מי האצטרובלין ונופלים על פירות, האם מים אלו מכשירים או לא? יש לציין דמים מכשירים אם ניחלה בהם לצורך דבר תלוש. בזה שכתבנו את הנושא, האמת היא שאנחנו יוצאים מהנחה שציבור השומעים מכירים דיני הכשר לקבל טומאה. הכשר לקבל טומאה זה המושג שמבוסס על פסוק בתורה שמתארת נגיעת שרץ, שרץ מת, שרץ הוא אב הטומאה, הוא מטמא דברים אחרים. כאן אנחנו נדבר על טומאת אוכלים. אוכלים לא מקבלים טומאה, נגיד פירות, ירקות, לא מקבלים טומאה, אלא אם כן הם נרטבו. נרטבו, אנחנו נדבר כעת על נרטבו במים, וביתר דיוק מי גשמים. מי גשמים, המים שמרטיבים את הפירות גורמים לכך שאם אחר כך שרץ או עוד מקור טומאה ייגע בפירות, הפירות יהיו טמאים. אם הפירות לא, מעולם לא היו במגע המים, אז אפילו אם נוגע בהם שרץ, הפירות נשארו טהורים. אמרנו, והזכרנו את זה בפתיח, שמי גשמים מסוגלים להכשיר פירות לקבל טומאה אם היה רצון לנוכחותם, רצון מצד הבעלים, הם נהנו מכך שהופיעו, שהגיעו המי גשמים. אני נזהר לו מלומר שנרטבו הפירות מהמי גשמים, כי גם יש מצב, וזה מצב של גמר שלנו, גם אם המי גשמים שהגיעו לפירות הוא לא היה מרוצה מכך שהפירות נרטבו, אבל אם הוא היה מרוצה מנוכחות המים מכל סיבה, מסיבה אחרת, בתנאי שאותו סיבה אחרת נוגע לדבר שהוא לא מחובר לקרקע, לא קרקע, אלא לא, אין דינו כקרקע, אלא דינו כמטלטלין, אפילו אם המים האלו, אפילו אם המים האלו מגיעים לפירות אחר כך, הם יכשירו את הפירות לקבל טומאה. ושוב פעם, למה? כי היה מצד הבעלים איזושהי הנאה מנוכחות מי גשמים אלו לצורך דבר תלוש. נחזור לגמרא. ביי רב יוסף, מי גשמים שחשב עליהם להדיח את האצטרובלין, מהו להכשיר בהן את הזרעים? אז חשוב לנו להגדיר אצטרובלין. האם האצטרובלין זה נחשב כקרקע או לא? אם האצטרובלין נחשב כקרקע, אז מי גשמים אלו לא יכשירו את הפירות. שוב פעם, אני יוצא מהנחה שהוא לא היה מרוצה בהרטבת הפירות עצמם. הגמרא ממשיכה. אליבא דרבי אליעזר דאמר כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, לא תיבאי לך. כאילו אין פה מקום לשאול את השאלה. הוא, רבי אליעזר אמר, ראינו אותו בברייתא של מכירת בית, ששם הוא דובר על המכתשת שנקבע אחר כך ברצפת הבית, בקרקעית הבית, בקרקעית הבית, זה נמכר יחד עם הבית, כי כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. אז ודאי האצטרובוס של עוד יותר מחובר, עוד יותר לא מזיזים אותו, ודאי הוא כקרקע, והמים שהוא חשב עליהם להדיח אותו אצטרובלין, זה נכון, זה שטף את האצטרובלין, אבל זה מים שהוא חשב עליהם בעצם לקרקע, וזה לא, זה לא מאפשר הכשר לקבל תומה. נמשיך בגמרא. כי תיבאי לך אליבא דרבנן דאמרי אינו כקרקע מי. השאלה מתעוררת לפי שיטת הרבנן, הם בעניין המכתשת בדף סמכי עמוד ב' אמרו שמכתשת קבועה זה לא נמכר עם הבית. אז לפי הרבנן, דבר שאחר כך המכתשת שאחר כך מכתשת קבועה, שזאת אומרת היה מכתשת שאחר כך קבעו אותו בקרקע, זה לא נמכר עם הבית, זה עדיין, המכתשת עדיין נחשב מטלטלין. זה טוב למכתשת, אבל אנחנו כעת מדברים על אצטרובלין, ואצטרובלין אמרנו הוא יותר קבוע בקרקע. אז מה יגידו הרבנן בעניין המים, אותם רבנן שהסתכלו על המכתשת קבועה כאילו לא מחובר, מה הם יגידו על האצטרובלין? הגמרא מסיימת את השאלה הזאת בתיקו. רבינו גרשום למטה, כי תיבאי לך אליבא דרבנן דאמרי כל המחובר לקרקע אינו כקרקע מי, מי אמרינן דהי דקרמרי כל המחובר לקרקע אינו כקרקע לכל מי דקרמרי, אפילו לגבי אצטרובל ומכשיר. מה הכוונה אפילו לגבי אצטרובל? אמרנו שהאצטרובל הוא דבר שמאוד מאוד אחרי שקובעים אותו במקום הוא לא מזיזים אותו משם, אז אפילו הכי יכול להיות שהוא לא נחשב ככך, הוא מכשיר עוד דרמה בעלמה כגון קוטר בניין, אמרינן דהנו כקרקע דזינן משנהו, אבל גבי אצטרובל דקביע הוא כקרקע דמי ואין מכשירים. תיקו. חזרה לגמרא. שלח לי רב נחמיה ברי דרב יוסף לרבה ברי דרב הונה זוטי לנהר דעה. אז רב נחמיה שלח מסר לרבה לנהרדה, כי אתיה אך איתתה לקמח, כשתבוא אישה מסוימת, אישה זאת אליך. אנחנו ממשיכים לראש דף סמך זין. אגבה עיסור נכסי אפילו מצטרובלי דרי חיים. הרשב"ם אומר איסור נכסי כאן בשורות הקצרות, אומר איסור נכסי שהבת נוטלת בנכסי אביה בשביל פרנסת הבעל להינשא בו. זה תקנה דרבנן, שאחרי שאבא נפטר ומשאיר בנים ובנות מדורייתא, הבנים יורשים את, 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 את הכל, בנות אינם יורשות, אבל הרבנן תקנו שבת לוקחת, היא לוקחת עשירית מהירושה כדי שיהיה לה אימה להתחתן, וקיים להם בתובעות בפרנסה שם עם באב, והכה דאין יודעין דעתו נוטלת איסור נכסים. וכאן העיקר, מה שהדגשנו עם קפקוף, הוא ממקרקעי ולא ממטלטלין, כלומר בתובעות. איסור נכסי זה דבר שהבת גובעת, היא גובעת את זה מקרקעות, לא ממטלטלין. אז מה כאן בסיפור? אז ראינו פה שרב נחמיה שלח מסר שתאפשר לאותו אישה לגבות את האיסור נכסי שמגיע לה גם מאצטרוב לידרי חיים. מה זה אומר לנו במילים אחרות? שאצטרוביל של הרי חיים נחשב חלק מהקרקע, אז יש לו שווי מסוים, וזה נכנס לחשבון לאיסור נכסי שהיא זכאית לגבות. אמר רב אשי, כי אבינן בי רב כהנא מגבינן אפילו מעמלה דבתי. רב אשי מזכיר את מה שהיה אצל רב כהנא, שהוא אפשר הגבייה של האיסור נכסי שגובים רק מקרקעות. ממה? מעמלה דבתי. רשב"ם אומר עמלה דבתי מסחירות הבתים. זאת אומרת, זה כספים שעתידים לגבות תמועת סחירות בתים. אז אם אותו אבא שנפטר השאיר דירות או מגרשים מושכרים, הכספים שיגבו כעבור תקופת הסחירות נוכל להכניס לחשבון האיסור נכסי שהאישה הזאת, הבת, זכאית לגבות. ומה זה מלמד אותנו? שכפי שהרשב"ם כותב, מסחירות הבתים כמקרקעי חשיב לי, דשכר מקרקעי חשיב מקרקעי. הכסף שיגבו בעתיד תמועת הסחירות קרקע, דינו כקרקע. ועקב כך ראוי גם להיות תשלום ממנו לאיסור נכסי. עד כאן שיעורנו להיום.